ערב טוב. מוזמנים להעביר את דפי המהר"ל לטיב יראת השם. דיברנו פעם שעברה על זה שהמהר"ל המשך, על זה שהמהר"ל נמצא בתווך בין ימי הביניים לרנסאנס. ועוד תבין מן הדברים אשר ביארנו לך למעלה, כן, נתיב היראה, יראת השם, פרק ראשון, והחצי השני של הפרק. פרקים אצל המהר"ל הם ארוכים, דיברנו על זה כבר. המהר"ל מעריך. יש שאמרו שהכל פה עם כוונות, ודברים שהם ככה בעלי הסברים פנימיים, ש... יכול להיות, אני לא יודע. דיברנו קצת על הדמות שלו פעם שעברה, על האיש הזה, על התקופה שבה הוא פועל, 1500-1600, כאילו, השנים האלה, בין ימי הביניים לרנסנס, היה רב בכמה מקומות, בין היתר בניקשבורג ועוד מקומות, ובסוף באמת בפראג, והוא גם בגיל 80 פלוס, הוא עוזב את הרבנות, עוזב את בית הדין, ורוב הכתיבה שלו, ודאי נתיבות עולם גם, היא כתיבה מאוחרת. כתיבה של השנים האחרונות, מדבר פה על אדם בשל, אדם שנמצא בשנות חייו האחרונות, והוא כותב את תפיסת עולמו. ובאמת יש בו משהו שהוא בבשר המודרנה, במובן הזה שהוא מתרגם. לוקח רעיונות והוא מתרגם אותם, ולא רק לוקח רעיונות ונותן להם את תפיס אותם במובן כתור ממשות שעומדת... תפיסת ימי ביניים היא כשממילא יותר דמונית ויותר, יותר, יש עולמות ויש מלאכים ויש דברים כאילו ככה, כוחות אובייקטיביים כאלה שיש בהם איזה, אומרים פחד אצל האדם ויראה. והמהר"ל כשהוא מדבר על היראה הוא מדבר על משהו אחר, כי כל התפיסת עולם שלו היא אחרת. זאת אומרת, אחד המקומות, נגיד לנצח את זה אחרת, אחד המקומות שאפשר להבחין בתפיסה ימי ביניים לתפיסה מודרנית יותר זה יראת השם. בין תפיסה שהיא מתאימה לעולם של ימי הביניים, ודאי באשכנז, אני מתכוון בעיקר, לבין תפיסה של הרנסנס, זה עירת שמיים, עירת השם. עירת השם, בתפיסה ימי ביניימית, זה יש איזה משהו מפחיד, הדברים מפחידים, המציאות היא מפחידה. יש דברים של חושך, יש דברים שאנחנו לא מכירים, יש דברים שהם לא יודעים, והאדם, כן, יש איזו עמדה של עירה ופחד, ובהתאם לכך גם מתכון את העבודה של ימי הביניים, של חסידי אשכנזי, של סיגופים ושל טעניות ושל... ודווקא אצל המהר"ל, בגלל שיש בו איזו עמדה של מתרגם, הוא לא תופס את הדברים בממד הגולמי שלהם, המוגשם שלהם, אלא הוא מפשט אותם, הוא מתרגם אותם. אז גם את עירת השם הוא לא בא ולוקח כתור עירת השם, כי יש גיהנום, או כי יש, אלא הוא עובר למונחים שהם יותר מופשטים, שממילא גם יותר מעודנים. ומהבחינה הזאת, היא באמת המהר"ל מהווה כתובת לאחר מכן גם להוגים שבאים אחריו. ודאי בחסידות, ולא רק, כי הוא כבר נמצא בעמדה של המתרגם. העמדה של המתרגם היא עמדה מודרנית. כן, אני אומר דברים קצת עדינים, אבל הפרשן הימי ביניים מוודאי שם הוא מסביר את הפשט. זה המציאות, זה הדבר, כך כתוב. העמדה של המתרגם היא עמדה שיש איזה מרחק ביני לבין הפשט, ואני צריך לקחת אותו ולהביא אותו אליי, או להביא אותי אליו, או איך שתרצו. אבל התנועה הזאת של התרגום, כן, היא תנועה של פרשנות. והמהר"ל הוא מתרגם. אחד מגדולי המתרגמים באמת. כן? והתרגום יש בו ממד של הפשטה. וכאן זאת תהיה דוגמה טובה בעיניי, עירת השם היא דוגמה טובה לתרגום, כן? כי הוא לא לוקח את עירת השם במובן של חסידי אשכנז, במובן של פחד מעונש, פחד מאלוהים, פחד עמדה של שהיא עמדה מגשימה קצת את הדברים, אלא הוא דווקא עומד מזווית אחרת, ומבחינה זאת זה מאוד מעניין. ועוד תבין כן, אנחנו לא מדברים פה על מישהו מה... אז אני אומר, נסלח לו על הריבוי המילים ועל העריכות ועל הזה, כי באמת זכות עמדת המתרגם בתווך בין תקופות היא ודאי, ודאי שמורה לו. העירו לי שאמרתי מה שבר הדבר די פעמים שאני לא מבין אותו ולא מבין את הדברים, כן? זה בעיקר בגלל שיש פה, כאילו המעבר הזה בין ימי הביניים לרנסנס באירופה, מעבר שיש לו הרבה השלכות ואני לא מספיק מכיר טוב את ה... את התהליכים ההיסטוריים שם. אני רק, מה שאמרתי זה ודאי אחד מהם, היכולת לתרגם. לעמוד מול טקסט, לא לקרוא אותו ולהגיד כן, אלא להיות בעמדה של זה הטקסט, זה אני, ובואו נראה מה, מה קורה, איך אני מקרב בין הדברים. לא תבין מהדברים שביארנו לך למעלה, כי אין העירה שעושה עצמו עלול והוא אצלו כאילו היינו. כי, סליחה, כי אין העירה רק שעושה עצמו עלול והוא אצלו כאילו אינו. דיברנו פעם שעברה על זה שכשהוא דיבר על עירת שריים, הוא דיבר על זה במושגים של עילה ועלול, סיבה ומסובב. כן, ברגע שאני יודע שאני רק עלול, בעברית פשוטה, תוצר, כן? אז הבנתי את מקומי, יש מייצר ויש תוצר, ואני תוצר, כן? כך יראה השם עושה עצמו כעין, אצל אילתו. כן, שימוש מעניין במילה עין. כי היראה מחולק מכל המעלות כמו החוכמה ושאר מידות. וכאשר קונה אותם יש לו קניין, הוא מעלה, או החוכמה או הענווה. למשל, אדם החליט להיות חכם, שזה דבר ראוי ומכובד, מצוין. אז הוא עובד קשה והוא נהיה חכם. ואז מה אפשר להגיד עליו?
רכש מעלה.
שהוא חכם. כן. אדם שרוכש יראה, מה הוא רכש? את הידיעה שהוא כלום. כן. ולכן זה שונה מכל דבר אחר. כל דבר שאני רוכש, כן, אני בעל ענווה, כן, אני חכם, אני אדם טוב, כן? אז עבדתי מאוד קשה כדי להיות אדם טוב, עבדתי מאוד קשה כדי להיות אדם חכם, אבל עכשיו יש לי משהו ביד, כן? אבל אם אדם רוכש את העירה, אז מה הוא רוכש? את הידיעה שהוא כלום, כן? שהוא רק עלול של עילה, כן? אבל העירה שהוא עושה עצמו כאילו אינו נמצא, וזהו אמיתות העירה, כמו שהדבר למעלה עניין העירה. כן, העירת אלוקים זה לא שאני מפחד מי, כן? כי אז נשאר העני הזה, נשאר העמדה של האדם, כן? ואז אני חושב שאני סיבה לדברים. אם יש את העני שמסתכל על הדברים, שבודק אותם, אז יש סיבה להתרחשויות נוספות. אבל אם אני יודע שאני רק עלול, אז זהו, אוקיי? אז אני לא... אין לי את כל העמדה הזאת של כלפי חוץ. העמדה כלפי חוץ היא לא עמדה של העירה אצל המערל. אז זה ניתוח מעניין, כי הוא ניתוח כמעט מודרני של העירה, כן? זאת אומרת, הוא לא מדבר על עירת אלוקים כתור, אני מפחד ממשהו יותר גדול ממני, ואז נשאר אני, אלא שיש משהו עוד יותר גדול ממני, כן? אבל יש אני, ויש גדול. לעירה... זה עמדה שאומרת, בעצם אני, כל מה שיש בי זה תוצר של משהו יותר ממני. אז אני בעצם לא כלום. אין לי כלום משלי. כל מה שיש לי זה ממקום אחר. מה זה? בודיסטי, היום, נשאל היום, כדי לתרגם את זה לעצמנו, נגיד שזה בודיסטי. כן? זאת אומרת, זה בודיזם, כן, ההתעיינות, סידרת, כן, כולי וכולי. אבל זה לא, לא, בכלל לא המקום הזה, גם לא חותר למקום הזה. העין, גם במושגים אצלו וגם במושגים היהודיים בכלל, בואו נגיד, נגיד את זה אחרת. להיות בודיסט יהודי זה מאוד קשה. כי אם אתה יהודי, אתה לא יכול להיות פסיבי. כל הזמן יש לך מה לעשות. מצווה כזאת, מצווה אחרת, תחלרות לשם, אתה רוצה לעשות שבועיים ויפסמה. אין דבר כזה, יש לך תפילין בבוקר, יש לך רצית. כן, אז זה ביטול. בעולם היהודי אתה חייב להיות מאוד אקטיבי טוב. אתה לא יכול שבועיים, אני מתבודד במציאות ואני לא באיזה נרוונה, כאילו. פסח הגיע, מצות, רוץ מהר, תנקה את החמץ, כאילו, כן? זאת אומרת, יש משהו בעולם היהודי שהוא, הוא לא אומר את זה רק כהומור, אלא הוא, התנועה שלו היא תנועה אקטיבית לעולם, למציאות.
לזמן יש משמעות.
לזמן יש משמעות, יש איזו תקווה שיבוא משיח, ציפייה שהכל יהיה אחר, צריך להפוך את הדברים. בבודיזם, יש, יש את היש. זה גם מה שמושך אותנו לפעמים בעולם של הבודיזם, כי סוף שיותר לך קצת שקט, כן? הבעיה שאנחנו לא רוצים הרבה זמן שקט. מה זה? כן. מה? נכון. אבל היראה שהוא עושה עצמו כאילו אינו נמצא, זהו אמיתות היראה, כמו שהדבר למעלה היה נראה. וכך אמר, ואתה מה השם שואל ממך כי אם נראה. כן, הבאנו את הפסוק ואת הגמרא הזאת בפעם הקודמת. כי דבר זה אינו נחשב דבר מה, כאשר אין צריך רק שיחשב עצמו ללא כלום. כי השאר הדברים יאמר, כי אין אדם יכול לקנות קניין כמו זה, שהוא קניין חשוב, כמו החוכמה והגבורה וכל שאר מידות טובות. אבל היראה אינו דבר קניין של מה. כי ברגע שקניתי, אין לי כלום. כן? השאר יושב מתרץ בגמרא, כי לאותו שהוא חסר היראה, ודאי הוא דבר גדול עד שיגיע אל היראה. כי דבר זה שיחשב עצמו כאילו אינו אצל העילה, הוא דבר קשה מאוד. כי כל אדם אינו יכול לעשות זה. אבל כאשר הגיע אל היראה, דיינו שכבר עשה עצמו עד שאינו, אז הוא אמר, מה היא היראה? כן, ולמשה, זה דבר קטן, כתבה הגמרא. אומר המראה, למה זה למשה זה דבר קטן? כי עצם העמדה של היראה היא להגיד שאני כלום. כן, כל החיינו אנחנו רוצים להגיע למקום, שכשנגיע אליו נדע שאנחנו כלום. כן? אבל כאשר הגיע אל העירה, דיון שכבר עשה עצמו עד שאינו, אז יאמר, מהי העירה? כי אין זה קניין מעלה. לא כמו החומה שצריך להשיג בחוכמה או לעשות גבורה. אבל יראת השם, אין בזה קניין מעלה כלל. רק כשמחשיב עצמו כאילו איננו, אינו, ישייך בזה, ואתה משהו אלוקיך, שואלים ממך, כי אם לירה. כי אין העירה דבר נחשב בעצמה קניין מעלה. וזה מחולק את העירה מן כל המידות ואף מן אהבת השם יתברך. זה כאן אמירה מעניינת. לידי אהבת השם יתברך, קונה הדבקות בו יתברך לגמרי. ואין קניין יותר מזה, הוא הדיבוק. כשאני והקדוש ברוך הוא, אנחנו תוזמן, אנחנו יחד, כן? אז יש דבקות. אז מה עשיתי מעצמי? מה זה? אין סוף, אני ואין סוף, אנחנו חוגגים, כן? אני אלוקים, אנחנו ביחד, כן? אז יש לי משהו ממשי ביד. היראה היא בעצם עוד יותר מזה. כי רע, אני גם אומר שאני לא כלום. כן? אבל יראת השם, אין בזה קניין, רק שמחשיב עצמו כאילו אינו, ואין בזה קניין מעלה. וכאשר יש לו היראה, יאמר בזה, מה קניין יש בזה? לא כמו שאר מעלות, שיש בהם קניין מעלה. כן? ואתה, טוב, אז הוא קצת חוזר על עצמו פה בתיאור, אבל הרעיון פה הוא רעיון יפהפה. כן? הרעיון פה הוא יפהפה, שכשאדם עובד, כשהוא עובד על אהבה, זה בעצם עובד על משהו שהוא מרוויח ממנו. כן? כן? יש לך משהו ביד. כן? כן? אנחנו אוהבים אחד את השני כי זה, כי זה כיף לנו. כן? כי יש לנו משהו. כן? מהבחינה הזאת היא אהבה היא לא דרגה גבוהה. השם לא מצפה מאיתנו לאהוב אותו. כי לאהוב אותו זה להישאר עם, עם הקיום שלי. הציפייה היא דווקא לראה. אני חייב להגיד שהאמירה הזאת היא אמירה חוצת מגזרים. זאת אומרת, אפילו תנועת החסידות, שלכאורה היינו מצפים שהיא תדבר הרבה על אהבת השם. כן? ברוב ספרי החסידות, ודאי הראשונים, עיקר עבודת השם של האדם זה יראה. כן? כן, כן. והאהבה, הם כותבים, זה מתנה. שאם זכית, זכית, אבל לא זכית, לא זכית, אבל אתה לא יכול לעבוד על זה. אי אפשר לעבוד על אהבה. אפשר לעבוד על יראה. שבמובן העמוק, כאילו, אני יכול לעבוד על הרזמה.
אם הפוך, כי באהבה, אתה יכול לעבוד על אהבה, ואז אתה קונה משהו. למה אתה אומר את המילה קונה? קונה,
סימן
שיש פעילות.
השיעור במשנה היה השיעור הקודם. אתה יודע את השיעור הזה.
לא, זה הוא אומר.
כן, לא, אני אומר בהומור. הרעיון הוא, מה הוא אומר קודם? מה ששואל ממך כי אם נעירה. עיקר העבודה של אדם זה העירה. למה? כי כשאתה עובד על העירה, עובד מאוד קשה, עובד, 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 הגעת על העירה, ואז מה אתה מגלה? שלא כלום. יש כאילו את השניות הזאת. כלום. כן? עכשיו, אהבה, כן?
אבל זה לא מתנה, זה גם עבודה.
מה זה?
זה גם עבודה.
העירה.
אהבה.
לא, אני אומר, אני מסכים מה שאת אומרת פה, אני רק רציתי להדגים שהאמירה הזאת, ההדגשה של העירה על פני האהבה, היא הדגשה שהיא נכונה אפילו בחסידות. כן? הייתי חושב שבחסידות עיקר עבודת השם של האדם זה אהבה. אני אגיד אחרת, רב ציודי אמר שצריך להרבות בשני האלפים, כן? אהבה ואמונה, כן? אבל זה חידוש, זה חידוש. כי דווקא למשל החסידים דיברו, על עיקר עבודת השם זה אהבה. אתן לך עוד דוגמה למשל. אני לא מצאתי בכל ספרי החסידות, מקום אחד רק מצאתי של ספר שלא ברור של חסיד, כן? שבהם משתמשים בדימוי של זוגיות בן אדם, זוגיות כמשל ליחסי אלוקים ואדם. אין. אחורה זה היה מאוד מתאים. כל דודי דופק, שיר השירים, כן? כן, יחסים של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, זה יחסי הדוד והדודה, אהוב ואהובה, ראייה, כן? גם הרב יש לו על זה, וגם לרב סולובייצ'יק. ודווקא בתנועת החסידות, שהיא לכאורה דיברה על עולם קיומי, קונסיציאליזם וכו'. לא, זה לא השפה. זה לא יחסי אלוקים ואדם. מפתיע. כן? הרי כשאדם, כשאתה בוחן את הדימויים שמשתמש בו טקסט על יחסי אלוקים אדם, אתה יכול ללמוד הרבה מאוד על הסוג מערכת יחסים. אז הדימוי זה אבא ובן קטן, כן? למשל, מלך והבן שלו. כן? הדימויים שבכולם נשמר איזה דיסטנס מסוים. כן? בן ואבא, אז יש הרבה אהבה, אבל בינינו יש גם דיסטנס. כן. וכשאני מדבר על בני זוג, מה?
יש גם דוד וראיה.
לא בחסידות. איפה את מכירה? תראי לי, אני אשמח למכור. אני לא מכיר. אני לא מכיר. וזה מפתיע. בעל שם טוב, איזה. פעם אחת תן לנו זוג, זוגיות, כל הערים עליהם מזה. זה לא שאלה עליהם אופציות. כן? והם לא השתמשו. השתמשו בכוונה. בעיקר במשלי אבא ובן, שמצד אחד הם מתארים כדובה אינסופית וקבועה ותמידית. מצד שני, זאת קרבה שיש בה פער, שיש בה מרחב. שיש בה עילה ועלול. יש בה עילה ועלול, אבא ובן.
בסוף מה שזה דורש ממך זה ביטול.
בסוף זה גם דורש תנועה של ביטול. בדיוק. תנועה של ביטול. יש מחויבות, אבל יש גם תנועה של ביטול. הפוך על הפוך, לפעמים מי שדווקא מדבר על אהבה, או על מי שכן מדבר שפה דתית קיומית, הוא חייב לדבר על יראה. כי אם הוא ידבר רק על זוגיות, הוא יכול לטשטש בקלות את האהבה.
רגע,
כי
בזוגיות אין ביטול?
מה זה?
בזוגיות אין
ביטול? יש צד הפוך. כן? את מי אדם אוהב? את מי שמוצא חן בעיניו. למה אתה מתחתן עם מי שמוצא חן בעיניך ולא עם מי שלא מוצא חן בעיניך? כן. רוב האנשים שבוחרים את הבני זוג שלהם משתדלים לבחור מישהו שמוצא חן בעיניהם.
באופן מפתיע.
באופן מפתיע. למה? למה לא תבחר את מי שהכי לא מוצא חן בעיניך? כן? מה זה? אני לא אומר מה קורה... מה זה?
אני חושבת שזה אתה מגלה אחר כך, כאילו כמה הדברים לא בקטע הגדול.
כן.
כאילו שכמה יש דברים כן שהם כאילו לחיצונית נראים מאוד דומים והם מאוד לא...
אוקיי, אז המתכונת לזוגיות טובה זה שיהיה בה גם יראה. שלא יהיה בה רק אהבה. כי האהבה יש לה נטייה לטשטש, לעשות את התחושה ביחד. כן, איזה כיף, כולנו אוהבים קפה עם כפית אחת של סוכר, אנחנו מתאימים לחלוטין, כן? זאת אומרת, זה כיף לי שיש אהבה, שזה נחמד. היראה היא דורשת תנועה אחרת, היא דורשת תנועה של ויתור. אבל היא גם מאפשרת משהו אחר. כי אם אני אוהב, אז אני נמצא. ואם אני ירא, אז אני בטל. אז משהו אחר נמצא. זה הרעיון. כמה אני יודע לתת נוכחות למשהו אחר. כדי לתת נוכחות למשהו אחר, אני צריך להיות כאילו אני לא. וזה מאוד קשה. לכן היראה, היראה היא עיקר העבודה של האדם. ואם אתה אינך, אומרים החסידים, נגיד, אז אם באמת יש פוטנציאל למשהו, אז תקרא אהבה. כן. ואם לא, אז לא, אז לא יעזור לך שאתה. תשלח פרחים כל יום ותנגן סרנדות מתחת לאן, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מפנה מקום וקורה משהו, אז קורה משהו. לכן, גם החסידים דיברו בעיקר בעבודת השם על יראה. אבל יראה במובן של המהר"ל, במובן של הפרק הזה כאן. כן? במובן שיראה זה לא להיות. זה לתת למציאות, לתת לסיבה להיות ולא לא להתערב, לא להיכנס. לכן, אדם קונה מידה שכשהוא קונה אותה, הוא בעצם לא נמצא. במונחים של החסידים זה היה מעבר, אני זה אותיות עין. כן? זאת אומרת, זה אותו, אותו, אותה תנועה. כן? או כל מה שאדם קונה, הוא קונה והוא מרוויח. כאן אדם קונה, והוא איננו. כן? אבל זאת האמת, זה התהליך. ולכן עיקר מה שרוצים מהאדם, זה בעצם היראה. כן? הוא כותב את זה עוד בהמשך, אני אראה לכם את זה. רצית להעיר משהו? כן.
נותנים לך את ההזדמנות לתרגל את נושא היראה, כי גם שם אתה מצווה לכבד וליראה.
אדרבה, אין שום חיוב לאהוב את ההורים. אין חיוב לאהוב את ההורים. לא כתוב. כתוב ואהבת את השם אלוקיך, לא כתוב. כתוב ואהבת לרעך כמוך, שגם כאן, שכתוב על אהבה, כתוב את המילה כמוך. יש לזה כל מיני פירושים מה המילה פה, כן? מה זה הכמוך הזה? אבל אבל ישימו, כן, העירה, כי מה זה העירה? העירה, אמרו לאבא ואמא זה מאוד מתאים, כי אבא ואמא הם הסיבה לעלול, במונחים של המהר"ל. ברגע שאני אבטל הסיבה שלי, כן? אז אני... זה היה המקום של יחס ל...
זה גם לא ברור, כי
מתי
יש שאתה צריך להתבטל מול ההורים שלך?
מול ההורים באמת זה לא, זה לא, זה לא העניין, אבל מול אלוקים, כן? אבל היראה היא סוג של לתת איזה, איזה רספקט.
אבל זה פעם אחרונה שככה מפרשים את
זה בעיראה? במובן הזה, בצורה כזאת ברורה, אני לא יכול להגיד, הוא טוען שזה כבר הגמרא, הוא מסביר שזה הגמרא אומרת.
אבל שאתה אומר שאחרי זה החסידות התחמשה למילה הכי
נמכון, יכול להיות מאוד שכן. יכול להיות מאוד שכן. השיח הזה, צורת חשיבה על היראה מהזווית הזאת, ההדגשה של היראה כמה שאינו, כן? זה, זה, זה מערל. זה מערל, זה מקזפה. כן? תחפשו את מושגי היראת השם במונחים של ספרי חסידי אשכנז שקדמו לו ב-100 שנה, 200 שנה. אז מונחי היראה הם יהיו יותר יראתיים. כן? וכאן מונח היראה עובר פה איזה תרגום. עכשיו, התרגום הזה הוא מתאים למעבר מימי הביניים, לרנסנס, למודרנה, לעולם שלנו, כן? לעולם אחר, שבו עיקר הבעיה של האדם זה האגו שלו. האדם הריבוני, האדם ה... לא צריך לעבוד מול האגו, לא מול עולם האמונות שלו. אז העירה אומרת, העירה זה הדרגה שבה האדם באמת הצליח לפתור את בעיית האגו שלו, כי הוא הנה. אז עדיין הוא משתמש פה בשפה ביניימית שנגיד החסידות ויתרה עליה, אז אילה, עלול, בסדר, אוקיי, זה הטרמינולוגיה שלו, הוא לא קרא פרויד, הוא לא, כן, אבל מעבר לשפה, הרעיון שהוא אומר פה הוא רעיון שהוא בהחלט, כן. צריך לסיים, אני חושב, לא? מתי הגבולות שלנו שלה? אוקיי. מעתה אבי שפיר המשל, ממשיך לקרוא, כן? כי כאשר חסר החפץ שמבקשים ממנו נקרא ודאי חסר, וכאשר יש לו הכלי אינו נחשב דבר גדול, כאשר אין הכלי בעצמו גדול. כך חסרות, אבל איזה, בוא נמשיך לקרוא קצת, הוא סבך אותנו קצת. הדבר הזה מבאר לך פירוש הכתוב שאמר תחילת חוכמה יראת השם. זה מה שחשוב כרגע. כי החוכמה הוא העלול הראשון, והעלול במה שהוא עלול, הוא עצם היראה מן העילה. ניקח תחילת חוכמה, יראת השם. ופירוש זה ברור, כאשר תבין זה. כן. מובן, נכון? כן? פשוט. כתוב תחילת חוכמה, יראת השם. החוכמה, וכאן זה קצת רמב"מיסטי אפילו, כן? נגיד שימי הביניים כוללים גם את חסידי אשכנז, אבל גם את פילוסופיה רציונליסטית. והמהר"ל נותן לה מקום, לשפה, או עם הטרמינולוגיה שלו. כן? הוא פתאום משחזר את הפילוסופיה הזאת. הוא אומר, החוכמה היא הסיבה הראשונית לדברים. באמת, גם בספירות, ספירת החוכמה היא הספירה של ההתהוות. כן? היא הספירה של ההתהוות של הדברים. עכשיו, החוכמה, שהיא ההתחלה, היא העלול הראשון. כן? העילה, האינסוף, יצר את החוכמה. מהחוכמה מתחיל כל ההשתלשלות. כן? והעלול, כאילו, מזה שהוא עלול, כן? למה הוא צריך להגיע? מה בעצם המהות של כל דבר שהוא עלול? שהוא יודע שהוא עלול, שהוא יודע שהוא רק תוצר של משהו שלפניו. אז ראשית החוכמה, ראשית ההשתלשלות, זה שהיא יודעת שהיא השתלשלות. שהיא יודעת שהיא בעצם תוצר של הסיבה הראשונה. באמת קצת מסורבל, אני אומר, אבל עזבו את הסרבול, תקשיבו לרעיון, הרעיון פה, או הייתי אומר אחרת, הפרק שהוא היה יכול לכתוב על יראת השם, הוא מאוד אחר מהפרק שהוא כותב. הוא יכל לסכם את יראת השם, וזה נו נו נו. הוא מדבר על יראת השם כתור הרגע לדרגה של עין, שאינך.
חוכמה הוא מתכוון חוכמת התורה או חוכמה
בכלל? לא, החוכמה הראשונית של הבריאה, השכל. תראי, אני חושב לשתות תה, ואז אני שותה תה. כאילו, החשיבה, תמיד החשיבה היא קודמת למעשה, בתפיסה הזאת של ההשתלשלות. יש את החוכמה, ויש מן ההשתלשלות לרדת למטה. אולי היום אנשים לא פועלים כך, כן, אבל במצב המתוקן, כן, החוכמה היא יוצרת את העשייה של האדם.
אני לא בטוחה שאני מבינה מה שהוא מתכוון, אבל נראה לי שכפשוטו זה רעיון פשוט ומובן. זאת אומרת שהחוכמה לא יכולה בכלל להתחיל לנוע אם אין לה, אם לא קודם לה איזה סוג של ביטול של רצון לדעת מעבר לעצמי, של איזה תנועה של להתרומם גבוה כשאני כלום. החוכמה לא תנוע, היא לא תזוז. לא תהיה סקרנות אפילו. זאת
אומרת, זה מצב ראשוני שחייב
בשביל להניע את הגלגלי החוכמה.
מבחינה
אפילו פסיכולוגית, נראה לי שזה פשוט.
אני יכול
לזדות עם
מה שאת אומרת.
מי שמלא בעצמו, אז הוא לא יכול להיות חכם.
הוא לא יכול להיות כנה בכוח. כן, אבל המילה חוכמה שהשתמש בה היא לא במובנים האלה. ומה שאת אומרת זה נכון, זה גם יכול להיות נכון גם ברעיון של הפרק. אבל זה כבר לא במילים שלו, זה במילים שלך.
כן, כן, אמרתי.
בסדר, קובל.
אולי הוא גם רוצה להגיד שהחוכמה היא לא שלך, היא גם מזכרת לך
מהמסוד. ודאי, כשאתה מבין, כשהבין שהחוכמה היא מהלול, אז כשהחוכמה היא הלול, אז הבנת שהשורש כולו הוא בעצם מה שהוא רוצה לכתוב בהמשך, טוב, זה כבר אולי פעם הבאה נדבר על זה, על היראה, על הקשר בין היראה לאהבה. היא נראה שיוצאת דווקא מהמקום של אהבה, מהלך שהוא קצת שונה משתיאר מעד עכשיו, אבל נראה לי שנעצור כאן. שבת שלום.